נלמד היום פסקה קצרה, קצרה יותר מפעמים קודמות, אם כי העניינים שבעניינים נכבדים ודורשים עריכות, אבל ננסה להבין פה את עיקרי הדברים, מקווה שיוסיף לנו על מה שכבר ידענו עד היום. בעזרת השם, שיהיה בגדר של חידוש, אין בית מדרש ולא חידוש. כן, אז אנחנו בעמוד 169, פסקה קט, בדברי הרב קוק, פסקה קט, כמובן מדובר על עניה, פרק 9, מסכת ברכות, דף נון, זין עמוד ב', אנחנו נקרא את דברי הגמרא בראש העמוד, בראש העמוד דברי הגמרא, שלושה נכנסים לגוף, יש פה איזה קביעה מעניינת, כן, שנוגע לענייני היחס, כן, בין אדם, גופו ונפשו לדברים הפועלים עליו. היחס בין אדם לבין דברים הפועלים עליו. יש כל מיני צורות יחס, אנחנו נראה מיד. כן, פה מוגדרות שתי צורות יחס בין האדם לסביבתו, ובחינה מדוקדקת איזה צורת יחס פועלת יותר לטובה. שלושה נכנסים לגוף, ואין הגוף נהנה מהם. גודגדניות, גודגדניות זה לפי רש"י דובדבן, אבל זה לא הדובדבן המוכר לנו, מדובר באיזשהו משהו שהגוף לא נהנה ממנו, הטעם שלו הוא לא טעם שמהנה את הגוף, לא מדובר לדובדבן שאנחנו רגילים, כי ודאי שזה דובדבן, דובדבן כזה, ודאי שהגוף נהנה ממנו. ופה הגמרא אומרת שלושה נכנסים לגוף, אין הגוף נהנה מהם. אז זה דובדבן שמדובר עליו כאן, כנראה, בלעזה רשי, כך כתוב במקום אחר, שזה דובדבן. כן. זה גודגדניות, דובדבנים, לפי פירוש זה, קפניות, כן? קפניות זה תמרים שהתבשלו בצורה לא טובה. הם לא טעימים, הם יבשים, הם מצומקים, אין בהם טעם, כעץ, באלמה. זה נקרא קפניות, ופגי התמרה זה תמרים שלא התבשלו כל צורכם. כן? תהליך ההתגדלות, תהליך הגידול שלהם פסק, והם נשארו בקטנותם, במרירותם, בבשריותם. שלושת אלו, כאשר אדם אוכל אותם, אין הגוף נהנה. אני לא יודעת כמה זה מזיק לגוף, לא בהכרח מזיק, אבל אין הגוף נהנה. זאת אומרת, שלושת הדברים האלה לא עוברים את מבחן החך. החך שלנו, כן, הוא בדרך כלל בנוי באופן כזה, כן, שהוא יודע לזהות טעמים, או יש טעמים שחביבים עליו, יש טעמים שלא חביבים. אז שלושת הדברים האלו, החך מזהה אותם כדברים לא חביבים, כן? פה אנחנו רואים שהחך הוא שומר הסף, כאילו החך הוא הקריטריון, אמת המידה. הרבה פעמים אנחנו מייחסים ערך לדבר מצד איך שהחך תואם את זה. השוקול הזה טעים. כן? ולכן אנחנו נרצה לאכול עוד ועוד מהשוקול הזה. למה? כי החך אישר שהוא טעים. עכשיו, לא בטוח שזה אומר שהוא בריא, אבל זה לא משנה. כל עוד אמת המידה של האדם יחך. אז כל דבר שמחמיא לחך, כל דבר שהחך מחמיא לו, הוא רצוי לאדם, אנחנו רואים את זה. דבר שהוא נטעם לנו כדבר טעים, אנחנו לא מססים לחזור ולאכול אותו. גם אם הוא לא בריא. בעיקר שאותה אכילה מעניקה לנו עונג, והאדם נברא להתענג כידוע. וכל עוד יש לי איזה עונג בדבר, הדבר הזה מושך אותי. המוח בעצם משחרר את אותו הורמון עונג שנקרא דופמין, משחרר אותו בזמן העונג, אז הגוף, המוח, דורש את הדבר הזה שוב ושוב. וכל זאת למה? כיוון שהחך טעם את זה בצורה חיובית, בצורה נעימה. אבל למרבה הפלא, יש דברים שנכנסים לגוף, ואין הגוף נהנה מהם. כלומר, ישנם דברים שעמת המידה של החך, לא משדרת נעימות. לא משדרת נעימות. ולעומתם יש שלושה שאין נכנסים לגוף, והגוף נהנה מהם. אנחנו רואים שמשפט העונג אולי דווקא נקבע על פי מה, על פי אחר. כי יש דברים שלא נכנסים לגוף, ועל פי כן הגוף נהנה. אנחנו רואים שיש מרכזי עונג אחרים, שהם לאו דווקא אחר. אז אנחנו לומדים להבחין פה בין שלושה ראשונים, שנעימותם היא, כן? שנעימותם היא נקבעת על פי החך, אותו איבר שמופקד על הטעם. יש דברים שלא נכנסים לגוף, והגוף נהנה מהם. זה מעניין איך הגוף נהנה, אם זה לא נכנס לגוף, אם זה לא עובר את, אם זה לא עובר את מבחן החך, איך זה נהנה. מזה אנחנו למדים שיש מרכזים שונים חוץ מהחך. כן? שלושה אין נכנסים לגוף, והגוף נהנה מהם. מי הם? שיחה, רחיצה ותשמיש. שיחה, שאדם סך את גופו בשמן טוב, שמן לבנדר, כל נפתח, כן? התאים נפתחים, מרגישים איזה השתחררות, איזה נעימות, איזה הרפיה טובה. שיחה. מושכים את הגוף בשמן ורדים, שמן לבנדר, כל מיני שמנים אירומטיים. תענוג, תענוג. אבל זה לא עבר דרך אחר. איך אני יכול להנות אם דבר לא עובר דרך אחר? אני רגיל להתענג רק על דברים שאחר הוא קובע את ה... או, זה מעניין, אז זה מעורר למחשבה. מהם מרכזי העונג? ומהם מוקדי הפרשנות של העונג שהם לא אחך? מעניין. שלושה דברים. מהם? שיחה, רחיצה ותשמיש. כן? רחיצה זה רחיצה כפשוטו. כשאדם מתרחץ, תענוג. מים חמים, אפשר להתרחץ שעה, שעה וחצי. תענוג. אי אפשר לצאת. כן? נהנים? כן? לא דרך אחך. אף פי כן נהנים. ותשמיש. איזה תשמיש? שואלת הגמרא. הגמרא מתלבטת על איזה תשמיש מדובר כאן, שהגוף נהנה. אם תאמר תשמיש כפשוטו, תשמיש המיטה, לא מסתבר. כי שימוש, תשמיש המיטה זה דבר שגורם לאדם. תש כוחו, כתוב, כל מי שמרבה בתשמיש המיטה, תש כוחו, וזקנה קופצת עליו. הנה יש פה ספר. אנחנו בעמוד 169. אז הגמרא מבררת שהתשמיש שמדובר זה תשמיש נקבים. יש נקבים. גם זה כל אחד מאיתנו יודע, ודאי, אף אחד מאיתנו לא מלאך. הוא יודע שעונג גדול כאשר הגוף מצליח לשחרר את הפסולת. כשהגוף שחרר את הפסולת, שרירי הטבעת של המעי הגס, המעי הדק, שרירי הטבעת מתחילים לעבוד, זה הודף את המזון, את הפסולת למטה, לפי הטבעת, וזה יוצא החוצה, עונג גדול. יש עונג מיוחד בזה שהגוף משתחרר מהפסולת שלו. השלושה דברים לא נכנסים לגוף, והגוף נהנה. שיחה, רחיצה, ותשמיש נקבים, נקרא לזה כך, כן? כך הגמרא קוראת לזה. לא תשמיש המיטה, אלא תשמיש נקבים. כן? אז למדנו. שלושה נכנסים לגוף, ואין הגוף נהנה מהם. כן? שהם עוברים את, כן? הייתי אומר, את שומר הסף שנקרא חך, והחך תואם אותם, כן? לא נהנה. שלושה דברים יחסים, אין גוף נהנה. שלושה אין יחסים לגוף, על פי שהם לא עברו דרך, שומר הסף שנקרא חך, שהוא קובע את העונג היותר חומרי, החך. למרות שהוא לא עבר, הם לא עברו דרך החך, למרות זה, יש בהם עונג. מה הדבר הזה מלמד אותנו? אומר רב כך, האדם מורגל, אני מתחיל לקרוא בתוך הפסקה עצמה, האדם מורגל מצד חומריותו, לייחס הצלחתו רק בהנאה. האדם מצד חומריותו, למה הוא קורא עונג? אנחנו נראה מיד, וקורא, מה הוא קורא הנאה? כשאדם הוא חומרי, מושגי העונג שלו, הם קשורים לדברים חומריים. כן? לא תענוגות עדינים, אציליים, רוחניים, נפשיים עדינים. לא. בשבילה. ויוכל וישת וייבז את הבחורה. זה התענוג. כן? על איתי נינה מן האדום, האדום, זה עשיו. התענוגות של עשיו הם תענוגות אדומים. הם שייכים לצד היצרי, צד החיצוני של החיים, איש צייד, איש שדה. הוא נהנה לצוד איילה בורחת, הוא נהנה לצוד ביזון, הוא נהנה לצוד. זה התענוגות שלו, להשתלט על שני, לצוד, לכבוש. חמש עבירות עבר באותו היום, כך כתוב, ויבוא עשיו עייף מן השדה. כן? שנאמר, עייפה נפשי להורגים. חמש עבירות עשה באותו יום, הרג את הנפש, בעל נערה מאורסה. תענוגות של עשיו זה תענוגות שהם שייכים לחוש. תענוגות שמי שמודיע עליהם, תענוגות שמי שחש אותם זה אחיך. כן? אחיך זה פה משל לתענוגות הגשמיים, כי אחיך הוא המקום ששם נכנס האוכל. כן? כאשר הדבר הוא טעים לחיך, אני מתאבה לו. ואולי הדבר הזה הוא לא בריא, ואולי הוא לא באמת מזין את הגוף, לא משנה, העיקר שאחיך נהנה. תן לי, תן לי מזה. הוא רגיל לתענוגות חומריים, זה נקרא תענוגות חומריים. אדם צריך לראות ממה הוא נהנה בחייו. ממה הוא נהנה? נהנה מספר טוב, נהנה משמועה של תורה. ממה הוא נהנה? נהנה מאיזה, אני יודע, איזה, שם בפלאפון, כן, אני יודע. מה הוא נהנה? מה הוא מסתכל שם? איזה סדרה, אח הגדול, המרוץ למיליון. מה הוא נהנה? זה מעניין. לפי ההנאות שלנו בחיינו, אנחנו יכולים לדעת מהו מושג העונג אצלנו. גם הפיזי, גם נפשי וגם רוחני. פיזי מאכלים, נפשי רכילות, קנאה, שנאה, כל מיני תחרותיות, זה תענוגות זולים, נמוכים. ורוחני, כל מיני מחשבות חומריות, כל מיני תפיסות פילוסופיות שמצדיקות את ההנאות של העולם הזה, מחשבות של כפירה. יש לו תענוגות מלהתעסק במחשבות שמטילות ספק במציאות הבורא והשגחתו. כל זה שייך לתפיסה החומרית שלכם. אלו תענוגות חומרים, פיזיים, נפשיים, רוחניים. טוב יעשה עדיין, יבדוק לעצמו, ממה התפריט היומי שלו בנוי? תענוגות שלו. אתה נהנה מסוגיה טובה, אתה נהנה לשבור את הראש של רשי, למרות הקושי אדיר. אבל אתה מרגיש את העונג שבהתגברות, את העונג שממסירות הנפט, זה התענוג. או שאתה מחפש את הספר הקל, קורא קצת סיפורי צדיק, אבל זה לא רע כמובן. חס שלום, זה לא דוגמה טובה שזה סיפורי צדיקים. מה רב סיפורי צדיקים? אבל... זאת אומרת, דברים שפועלים על הרגש באופן ישיר, בלי שאני אעמול יותר מדי, בעצם הקריאה אני כבר נהנה. גם סיפורי צדיקים זה יפה. עונג של סיפורי צדיקים זה דבר מאוד נחמד. אבל צריך לראות מה... מה עם התענוגות שלנו. אמור לי מה תענוגותיך, ואומר לך מי אתה. בדיקה מעניינת. כן, מה... ישיב, מה אתה שואל? טוב, אנחנו נראה פה. אז בואו נקרא. האדם מורגל, אני קורא זה שוב מתחלה, האדם מורגל מצד חומריותו, מצד החומרי שלו, הוא מורגל מצד חומריותו לייחס הצלחתו רק בהנאה. ומה הוא קורא הנאה? אגב, זה לא אומר שאדם לא נברא בשביל להתענג. כבר אמר מסילת ישרים, נכון? יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה, שיתברר לאדם, מה חובתו בלמו, והנה יורונו החכמים זיכרונם לברכה, שאדם לא נברא אלא להתענג. להתענג. כן? ומהו התענוג גדול ביותר? בקרבת אלוקים. שהוא העידון הגדול, התענוג הגדול מכל, או התענוג גדול והעידון הגדול מכל העידונים שיכולים למצא. יש הרבה עידונים. אמרנו. יש מאכלים, יש פה כל מיני עידונים כאלה שייכים לטבע האדם. אוהב לצאת לציד. כן? אוהב ספורט, כן? עידונים שייכים לכוח הטבעי. כן? אבל, קרבת אלוקים, זה העידון הגדול מכל העידונים שיכולים לצאת. אז העידון ודאי. הרב לא אומר שאדם לא נברא להתענג. שאלה, מה זה הנאה? מה זה עונג? יש עונג שהוא עונג ויש עונג שהוא נגע. כן? ודאי. יפה. אין למעלה מעונג ואין למטה מנגע. ודאי שעונג זה דבר חשוב. אבל מה זה עונג? או, עכשיו אנחנו נתקלים פה, עכשיו... אנחנו ניגשים לבוא ולהגדיר שתי הגדרות בעונג. מה זה עונג לפי הדעה ההמונית החומרנית? ועל פי זה כל הרדיפה אחרי תענוגות. כל הרדיפה אחרי תענוגות. כל הדיאטה התרבותית היא מבוססת על תענוגות זמינים לדמיון, לרגש, לגוף. מלא. שולחן כיד המלך, תענוגות. שולחן של לואי 14, הוא רק משקים בבוקר, לואי 14, משקיעים בוקר, עוד במיטה כבר משקיעים לו, מביאים לו משקיע מוזהב. פעם חשבו שהזהב, שבבי זהב היו שמים בתוך המשקיעים של המלכים, של המלכים, היו שמים שבבי זהב בתוך המשקיע. חשבו שלזהב יש סגולה, כן, לרפא את האדם. אז בתוך המשקיע שמו לו שבבים של זהב, הוא עדיין נשען על המיטה ככה, עם מצנפת לבנה בראש, ככה הוא ישן עם מצנפת, מצנפת, כן? מביאים לו טורטיות למיטה, זה עדיין במיטה, ב-14. לא רק הוא, דרך מלכים, בארבע שעות, אנחנו חייגים את זה מלשון הגמרא. דרכם של מלכים, לישון, ארבע שעות, אני, דוד המלך, מתעורר בחצות לילה. כן? אז נותנים לו את המשקה הזה, אחרי זה נותנים לו טורטיות, כן? שמים לו איזה מגש קטן על הבטן, אתה לו בטן, בטן, בטן. שמים לו כאן מגש קטן, והוא אוכל טורטיות, אוכל טורטיות, זה מין כאלה, עוגיות כאלה עם שוקולד. הנה, טורטיות. זהו, אחרי הטורטיות הוא מתלבש, וזה, ואז הוא ניגש לשבת לארוחת הבוקר. ארוחת הבוקר, השולחן מגיע מפה עד לקצה, זה שולחן שלו, ארוחת הבוקר. כמובן שאת האוכל הזה, זה אוכל טרי. הציידים של הארמון, הם צעדו איזה בלילה. צעדו את האייל, צעדו ארנבת, כן? וזה בצר מאוד מאוד טרי, מגישים לו כמה סוגי בשרים. הוא אוכל מזה כמובן קמצוץ, לא הרבה. וכל הדבר המיותר, אוכל המיותר, מי אוכל? המשרתים והמשרתות. אבל זה הסדר יום, כך מתחיל סדר יומה של לואי 14. אחרי זה הוא קצת מקבל אינפורמציה לגבי המלאכים, תקופת מלחמות, מי ניצח, מי הפסיד, איפה הצבא שלו נמצא, איפה פה, איפה שם. עוסק פוליטיקה מקומית ועולמית, ככה זה. תענוגות של לואי 14. כן. טוב. מבינים את הכיוון. אבל מה היא הנאה? ומה הוא קורא הנאה? האדם ההמוני, מה הוא קורא הנאה? רק הדבר הקרוב אל עצמו ואל בשרו, בתועלתו הגסה הפרטית. בקיצור, תענוגות שמעצימים בו את החוויה הקיומית הפרטית, שאחרי שהוא תואם אותה, מה הוא מרגיש? אני ואפסי עוד. לא תענוגות כאלו שמעורים אותו להתבונן על הזולת, להצטער בצערו, להתרומם מעל המקום הפרטי. לא, זה לא מעניין אותו. חוויות שמעצימות את האני הפרטי. מאכלים שמחזקים בו את החוויה היצרית. את העונג הזה שמרכז אותו וקולה אותו בתוך המציאות הפרטית שלו, שמישהו הרשה יבוא ובקש את עזרתו, אחרי תענוג הזה, מסתכל עליי כמו על, לך מכאן. מה זה מעניין אותו בכלל? כל דבר שהוא לא יכול להרוויח באופן שהוא לא יעשה. אנחנו גם פה יש לנו עמת מידה בלתי רגילה לבחון. אם אנחנו מתענגים, והתענוג הזה אחרי זה מונע מאיתנו לשמוע את צערו של הזולת, סימן שהתענוג הזה, הוא מחזק מנו את החומרנות, את המבט על אני ואפסי עוד. אבל אם התענוג הזה, כן, אתה עכשיו מתענג, יכול להיות גם בלימוד תורה, אתה מתענג עכשיו על ידיעה חדשה. גם פה יכול להיות הנאה חומרית. הידיעה החדשה הזו נותן לך את הרגישה שאתה יותר חכם, אתה חשוב יותר, שיקראו לי רבי, מה שנקרא. אבל מישהו בא ופונה אליך לעזרה, אתה לא סופר אותו, מה, אתה לא רואה שאתה נלמד? תלך. לא הבנת כלום בלימוד, לא התחברת לעונג אמיתי של הלימוד. העונג אמיתי של הלימוד צריך להיות בזה שאנחנו פוגשים את דבר השם, ואנחנו מרגישים שדבר השם ממלא אותנו. כבוד השם מלא את היכל. ומכוח זה, עכשיו אני הרבה יותר פתוח לעזור לזולת. אני תופס את המציאות, כן? אני תופס את המציאות בצורה נכונה יותר. יש אמנם את הקיום שלי, אבל חוץ מקיום יש עולם ומלואו, ואני מחובר אליו, אני קשור אליו. תענוגות חומריים שוברים את כל הציור האורגני של האדם עם עולמו. תענוגות חומריים פשוט שולפים אותך מתוך האורגן המלא, ופשוט מרכזים אותך בעצמך, אנוכיות. אז אם מדובר בתענוגות כאילו, כמו שהרב מסביר פה, רק הדבר הקרוב אל עצמו ואל בשרו, בתועלתו הגסה הפרטית, לזה הוא קורא תענוג. זה הוא קורא תענוג. מילימטר לקרוא לזה תענוג. הוא נמשך אחרי הגוף, והגוף כבר קובע לו את התענוגות האלה. מי אמר לו שזה תענוג? הנטיות החומריות של הגוף. נטיות חומריות, יצריות, השפעת החברה כמובן, כן? החברה הרעה, בלשונו של המסיעת ישורים, במפסידי הזהירות, החברה הרעה. אבל, סופו של עניין, זה התענוגות שלו. גם הפיזיים, גם הנפשיים, וגם הרוחניים. כן? אפילו בעולם הרוחני שוררת אנוכיות קשה מאוד. קשה מאוד. אפילו בעולם הרוחני. כל השקפת עולמו היא השקפת עולם שתומכת את היצרים, תומכת את הענוגות, כן? הרי חומריות זה לא מתחיל בגוף. זה מתחיל בעולם הרוח. זה מתחיל בביסוס מחשבות חומריות, כן? תפיסת העולם כעולם של ניצול הזדמנויות, של לאכול בשעתו כמחר נמות. זה מתחיל בפילוסופיה. מהפילוסופיה זה ניתח על הנפש, ומתחיל לעורר את המידות שמשרתות את השקפת העולם הזו. קנאה, תחרות, יכול להגיע לרצח, עוד דברים קשים מאוד. ואחרי זה, זה מופיע בתוך עולם המעשה. כן? אז זה מתחיל ברוח, ביסוס, עולם, מחשבות, אנוכי, ממשיך בנפש, במידות אנוכיות, ונגמר במעשה. מעשים אנוכי. גזל, קמצנות, קנאה, כל מיני דברים קשים מאוד. צריך לראות איזה תענוגות. אז זהו קורא תענוג, אותו אדם. ומזה יצא משפט מעוקל. הנה, אם זו השקפת עולמי שזה תענוגות, איזה משפט מעוקל יצא מזה? איזה מסקנה מעשית תצא לאותו אדם מזה? ומזה יצא משפט מעוקל. מעוקל זה שקרי, כן? עקום. כן, מה? להיות שר מדרך הטובה והולך אחר שרירות. ליבו. תגיד לאדם כזה לעשות חסד עם הזולת, מה הוא יגיד לך? מה זה שווה? מה, אני פרייר? מה פתאום? שילך לעבוד. מה פתאום? אין שום... לא רק שאין לו תענוג בעשיית חסד. לא שהוא לא רואה בזה, וואו, סס אני על אמרתך כמוצא שלל רב. הוא רואה בזה הפרעה לחיים שלו, כמו בסדום. לתת צדקה? קלקול נורא והיום, בסדום. כל העניין של חסד בסדום, כל העניין של תענוגות הרוחניים האמיתיים, נתפס שם כקלקול גדול לחיים. קלקול הגדול לחיים. מי שהיה נותן צדקה, היה נענש צורה מאוד חמורה שם. כן? אז הנה, הוא הולך לשריות ליבו. מתוך התפיסה הפרטית הזו. או, שם אנחנו מתרומים להבנת העונג באופן אחר. כן? נראה. אבל כאשר יבוא האדם חשבון צדק, כאשר הוא יעמיד עונג מול עונג, העונג החומרי לעומת העונג הרוחני, יעשה משפט צדק, יעמיד אותם זה מול זה, ויראה את תולדותיהם של אלו לעומת תולדותיהם של אלו. כן, יעשה משפט צדק. אבל כאשר יבוא האדם משפט צדק ויתבונן על אמיתת מושג ההנאה, ימצא שגם עצם ההנאה אינה מה שמציב לו לפי דמיונו הגס. שהוא רק מה שתביא הנאה לרק לפרטיותו, שהוא מציירה בציור של הבליעה לתוכיותו. כאשר נעשה משפט צדק, אנחנו נראה שהתענוגות החומריים, משך הקיום שלהם הוא מאוד מאוד קצר. יש בהם הרבה מותרות וקלקולים אדירים. כאשר אתה מתענג על שנאת הזולת, על תחרות, על רק על עניינים הפרטיים שלך, אתה מרגיש אומלל ומסכן, כי יש בך נשמה. והנפש לא תמלא. אתה לא יכול למלא את הנשמה בסגנון חיים פרטי. למרות שיש בזה תענוגות מצד הגוף. אבל הנשמה מרגישה את התענוגות השקריים האלו, והיא מתחילה ליצור בנפש האדם סערה גדולה. סערה גדולה של רגשי אשם, של תסכול, של חוסר משמעות לחיים, של תחושת ריקנות, כל מיני דברים. יש לו מנה רוצה 200, וכל מנה הוא רודף אחרי תענוגות, מסכן של מסכן, כמו חדף. שמעתם על החדף? שמעתם על החברון הזה? חדף נקרא. לא מכירים את החדף. חדף זה יצור קטנטן, הוא בגודל של כדור טניס, כן? משהו כזה. וזה יצור שמרגע שהוא מתעורר משנתו, והשנה שלו היא לא ארוכה, מרגע שהוא מתעורר משנתו, הוא כל הזמן רודף אחרי אוכל. למה? אם הוא מדלג על סעודה אחת, הוא מת מיד. אם הוא ישן שינה שהיא קצת יותר ארוכה מהשינה שהוא צריך בטבע, הוא מת מיד. לכן, כל הזמן הוא רודף אחרי מזון. בתוך המים, מחוץ למים, מתחת לפני האדמה, כל הזמן מחפש שורשים, חיפושיות, לטעות, כל הזמן מרדף. כשאתה מסתכל על הנועות החומריות, אתה מבין שאתה נמצא במרוץ מטורף. אין לך שום יכולת. לשעות, מה?
אין שלווה.
בקיצור, מה שרוצה להגיד הוא שאנחנו בוחנים את התענוגות החומריים. כן? אנחנו רואים שיש בהם חסרונות קשים ומסוכנים. נכון שהתרבות המערבית מנסה לעדן את התענוגות החומריים, כן? לאכול, מאכלי יוקרה, וזה כן. אבל לא ג'אנק פוד, נשב באולמות מפוארים, כן? ניתן מוזיקה ברקע של שוברט, משהו, איזו שיחה חברתית נחמדה על ענייני היום, ונאכל! מנסים לעדן את התענוגות, אבל עדיין זה נשאר בתוך התחום של התענוגות. והדברים האלה הם מאוד קשים. אז לכן אומר לנו פה הרב, אבל כאשר יבוא האדם חשבון צדק והתבונן על אמיתת מושג ההנאה, מה הוא ימצא? איזה מסקנה תבוא לו? ימצא שגם עצם ההנאה אינה, עצם ההנאה הכוונה ההנאה האמיתית, ההנאה בעצמיותה האמיתית, עצם ההנאה אינה מה שמציב לו לפי דמיונו הגס. מי מצייר לו שההנאה זה אכילה? הדמיון. הוא חווה את הנעימות של החייך. איי, זה טעים, הסוכריה הספוגית הזאת. כמו לזרקו בחתונה מתחת לחופה את הסוכריות. לקחתי אחת מהרצפה, אכלתי אותה בצד שם שלא יראו. וואי, זה היה משהו, משהו. אז מה, עכשיו אני אקנה שקית? עכשיו אני אקנה שקית? בסדר, אכלתי אחת, בסדר גמור. אם עכשיו אני אתחיל לחזר אחרי הסוכריות האלו, כן, יש פה אצל רונן המזכיר, יש לו שם סלסלה כזו. תתכבדו, תתכבדו, ברוכים הבאים. טוב, זה מיועד לאלה שבאים לרב או למנכ״ל, אז יש להם איזה כיבוד. יש שם סוכריות ספוגיות כאלה ש... בתוך מעטפת נייר. וזה סכנה, אתה טועם את הטעם הזה. וברגע הראשון, פתאום מתעורר בך איזה עונג שמציף את הגוף, סוכר, זה אחיך. וואו, עכשיו, אם אתה לא מציב מול העונג הזה, עונג אלטרנטיבי, ואתה לא טס לבית המדרש, פותח ספר, מתאמץ, מתענג על הבנת סוגיה, הבנת רש"י, הבנת רעיון, אם אתה לא מיד מזכה את עצמך, כן? או מעסיק את עצמך בתענוג גבוה, אתה יכול למצוא את עצמך מחפש אחרי סוכריות כל יום. מכל מיני סוגים, אגב. לא רק זה דווקא סוכריה, כל מיני סוגים. טוב, אז ימצא שגם עצם אינה מה שמציב לו לפי דמיונו הגס. ומה הדמיונו הגס אומר? שמה זה תענוג? מה זה תענוג? שהוא רק מה שתביא הנאה רק לפרטיות. דיברנו זה מקודם. כך הוא מתאר הנאה. כך הוא מתאר הנאה. אני זוכר שהיינו חיילים, זה היה מילואים, אחרי שחזרתי בתשובה. זמן קצר. היה לי עוד חבר, קיבוצניק, בית כמה, חזרנו בתשובה שנינו, בגדוד. היינו בצבא, באימון גדוד, זה היה בבסיס הנומם שם, שם ליד, איך זה נקרא שם הבסיס הזה, ליד קיבוץ צללים, לא משנה. שם איזה בסיס נומם, לא משנה, היה לי אימון גדוד. והיה מאהל, גדול, 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 הרבה אוהלים, אוהל 11, אוהלים זה. ובסוף האימון, היינו צריכים לפרק את כל המאהל. ומתחילים מהבוקר, הולכים לארוחת, כן, לארוחת בוקר, ארוחת בוקר, בוקר עובדים, הולכים לארוחת צהריים, זה. והחבר'ה יצאו, החבר'ה יצאו לארוחת צהריים לפני הזמן, כשעה לפני הזמן, נמאס להם. ואנחנו נשארנו, להמשיך לעבוד, למה שאנחנו נעשה בניגוד לבקשה של הרס"פ, מה פתאום? מיוחד שהרב ביגון, אחרי שלפני שהיינו יוצאים למילואים, הייתי עובר אצלו במשרד, הוא היה מברך אותנו. הוא אומר, תקדשו שם שמיים ברבים. אז תמיד הייתי זוכר את זה בצבא, את הדבר שהוא אומר. כן, בשמירות, לא לשבור שמירות, כן, לעשות עבודה כמו שצריך, אנחנו צריכים לקדש שם שמיים. או חלילה, חילול שם שמיים. אז אנחנו המשכנו לעבוד שנינו. ואז רואה אותי אחד, איזה סמל, סמל המפקדה, רואה אותי אחד, הסמלי, קשר הוא היה. רואה אותי איזה קשר, אומר לי, תגיד, מה אתם עובדים שכולם הולכים? אז אמרתי לו שאנחנו על פי החוק. צריך לעבוד עד 12:30, אנחנו עד 12:30. מה אתה פרייר בחייך? מה אתה? לך תאכל, לך לשקם, הלכו לשקם. ארוחה זה יותר מאוחר, הלכו לשקם, אחרי זה לארוחה. לך לשקם, תשב, תח בקבוק טמפו, קצת קינלי, תאכל איזה בף ללימון. מה אתה עכשיו עובד פה? מה אתה? לא. אני מרגיש את העונג לעשות מה שאני מצווה. כן, צריך לעבוד 12:30. כן, אני מכיר את זה, נו, זה מוסר. איך קוראים לזה אצלכם? מוסר, מוסר. אמרתי לו, כן, מוסר. אתה קוראים לזה מוסר? הוא אומר לי, תגיד לי, מה, אתה באמת נהנה מזה? אמרתי לו, כן. אז הוא אומר לי, תגיד, אני אגיד לך את האמת, אני עשיתי תואר ראשון באלקטרוניקה, עשיתי אותו בר אילן. לא יודע אם זה אלקטרוניקה, ולא זוכר בדיוק, מחשבים, מה ש... עשיתי במרינה. והיה לנו שם קורס אחד, קורס השלמה, כן? שבפילוסופיה, למדנו ספר המידות של אריסטו. באמת, המזכיר לי שהוא מדבר שם על נדיבות הלב, הוא מדבר על מידות כאלו, כאילו לפחות זה איזה טילון, או איזה שוקולד שוויצרי. אבל בינינו, זה רק בספרים, במציאות זה משהו אחר. אמרתי לו, אצלנו זה גם במציאות. גם במציאות. ואני לא בטוח מי נהנה יותר. זה שנוגס עכשיו בבאף ללימון שם בשקם, או אנחנו שנמצאים פה עכשיו. טוב, אשרי המאמין, אשרי המאמין. הוא אומר לי, אשרי המאמין. מה זה? מה אתה נהנה בחיים? כן. הנה, שהוא רק מה שמביא, הנאה לפרטיותו, שהוא מצייר אותו, כן, בציור של הבליעה לתוכניותו, זוכרים? כל מה שעובר דרך החך, מקבל אישור מן החך, זה תענוג. זה השופט העליון שלו, החך. כן? זה נקרא שהוא מציירה בציור של הבליה לתוכיותו, להכניס אליו כס כסף וזהב, וזהב וסגולות, ולפתם גופו וכיוצא בזה. כן, שאנחנו אומרים שלושה נכנסים לגופו, כן? ואין הגוף, כן? או שלושה נכנסים, זאת אומרת, שלושה נכנסים לגופו ואין הגוף נהנה, מה הכוונה לה? מה אנחנו רוצים להגיד פה? למרות שזה עובר דרך החך, אין הגוף נהנה. זאת אומרת, החך הוא חסר עונים מול הדבר הזה. הוא לא מפיק מזה שום תענוג. שום תענוג. נמצא שהשופט הזה שנקרא חך, היינו, החומריות של האדם, הפרטיות שלו, יש דברים שהיא תואמת בהם טעם תפה לחלוטין. ולעומת זה, אפשר למצוא דברים שלא נכנסים לגוף האדם, לא עוברים דרך הבוחן של החך, ואף על פי, אף על פי כן יש הנאה מהם. כנראה שאותה הנאה שייכת למושגי הנאה מסוג שעונה לגמרי. אומר הרב, בהמשך, נראה מיד. כן? כי באמת ההנאה לא נבחנת. אמת המידה, הקריטריון של הנאות, זה לא מה שהחך מאשר בכך. כי באמת ההנאה אינה מיוסדת כלל. על ההכנסה לתוך גבולו ופנימיותו, כן? תחך הוא הופך פה למשל, כן? משל למה? לתענוגות שנגרמות כתוצאה ממה? שהאדם מכניס לפרטיותו. הנאות פרטיות. אתה יושב לאכול ארוחת צהריים, כן? יש 8 מנות, ואתה לוקח 2 מתוך הנחה שאם יבוא אחד הסועדים ויחסר לו, במטבח ייתנו לו. ייתנו לו במטבח. אתה לא חושב על זה שהוא צריך לתרוח, כן? שאולי אפילו זה יגרום איזה אי נוחות, כי הטבח יבוא ויגיד, מי לקח 2? זה לא מעניין אותך. אתה רוצה לקחת 2. או שאתה לוקח מקערת האורז, כמות, שאחרי זה מה שנשאר לא מספיק לבעלה, לא מספיק לשאר הסועדים. למה לקחת את זה? יש פה חשבון פרטי. החשבון הפרטי יעביר אותך לדעתך, ולקחת יותר מן המותר, כן? לא שמת לב מה יכול להתגלגל ולהשתלשל מזה. עיקר התענוג האישי שלך. אז ההנאה אינה מיוסדת על ההכנסה לתוך גבולו ופנימיותו. הנאות שמבוססות על תענוג אישי שאין בם מחשבה על הזולת. כי אם על חוקים אחרים לגמרי, חוקים אחרים לגמרי, כמו שיש חוקים של כוח הכבידה פה בארץ, באטמוספירה חוקי כוח הכבידה פועלים, נכון? אבל מחוץ לאטמוספירה לא פועלים. חוקי הכבידה זה חוקים אחרים לגמרי. חוקים אחרים לגמרי. יש חוקים לאנוכיות. עולם החוקים של החומרנות זה עולם אחד של חוקים. ועולם החוקים של הרוחניות זה עולם אחר. ילד קטן, תבקש ממנו לחלק את הבמבה עם אחותו, מה הוא יגיד לך? לא! למה? כי בחוקים של הילד הקטן, לחלק, זה עומד בניגוד לקיום שלו, להרגשת הקיום שלו. אבל שהוא גדל, לומד מושגים של צדק, תן לאחותך 2 במבה, הוא לוקח ונותן לה ביד. נכון? כלומר, מתחילים להתנוצץ ולהתפתח אצלו המושגים של, בחוקים של נתינה. כי באמת ההנאה אינה מיוסדת כלל, כן? כי אם על חוקים אחרים לגמרי. מהי הראיה? והראיה, שם הוא נכנס למאמר חזל שלנו. והראיה, מה הראיה? היא פשוטה וחושית. שהרי יש דברים הנכנסים לתוך הגוף ואינם מהנים. יש דברים הנכנסים לתוך הגוף ואינם מהנים. חוש הטעם חסר עונים, לא מצליח למצות מתוכם שום עונג. כן? גוד גדניות, כפניות ופגית מרה. זה דבר אחד. ויש דברים שאינם מובלעים בו, לא עוברים דרך אחריך, כן? לא נכנסים לתוך הקרס, לעולם הפרטי, כן? אלוהיהם ביטניהם, כלשון חובת הלבבות, לא נכנסים דרך שם, ויש דברים שאינם מובלעים בו, ומהנים. רגע, איך הם מהנים? לא מבין. מאיפה הם קיבלו אישור להנות את האדם? הרי הם לא עברו דרך אחריך. הם לא עברו דרך אמות המידה הפרטיות, האנוכיות. מה זה? מה, יכול להיות שיש פה עוד איזה מרכז או חוקיות אחרת שהיא גורמת עונג, למרות שלא אחר אישר את זה? שלא העולם הפרטי, עולם המושגים האנוכי, לא אישר את זה? יכול להיות עונג מסוג שונה? עונג שנגרם כתוצאה מנתינה, מהתחשבות בזולת, מוויתור על שלי, ממסירות נפש, כן? משייכות לעולם מושגים רוחניים, מה זה? אומר הרב, מכיוון שיש דברים שמהנים ולא נכנסים דרך הגוף, בהכרח אנחנו צריכים להבין שיש חוקיות של הנאה אחרת. כי עובדה שיש הנאה גם מדברים שלא עוברים דרך המשוב של האנוכיות. כן? ודאי וודאי שיש. מה זה החוקיות הזו? איזה חוקיות? באיזה עולם החוקיות הזו מצויה? בעולם הנשמה. מצד היותנו בעלי נשמה. העונג שלנו זה הנתינה. העונג שלנו זה התגברות על החומר. ודאי, זה העונג האמיתי. כיף לא נורמלי. כן? או, אומר הרב כך, יש דברים שנכנסים נע, ויש דברים שאינם מובלים ממנים. אם כן, ההנאה מיוסדת רק על חוקים אחרים. ההנאה האמיתית מיוסגת על חוקים אחרים, ולא על חוקי האנוכיות, לא על חוקי החומר, לא על חוקי הדמיון. מסקנה. זה מסקנה בשביל כל אחד מאיתנו. אם כן, כדי לפתח את חוקיות ההנאה הגבוהה, מתוך הנחה שהיא קיימת בנו, ומחכה שנעשה בשימוש, אז איך אנחנו מתרגלים את השריר הזה? איך מתרגלים את השריר הזה? איך אנחנו מתוודעים להנאות יותר אמיתיות? יותר אמיתיות, יותר גבוהות, יותר טהורות, יותר קדושות. איך? יותר כלליות. אם כן, ינסה האדם עצמו להיות נהנה מהטוב והצדק. ברוך השם שפה אנחנו לא צריכים יותר להסביר לאנשים מה הכוונה. אנחנו יושבים פה בית המדרש, ימים, שבועות, חודשים, שנים, סדר יום, מבוקר ועד ערב, נהנים. יש לנו מושג בהנאות רוחניות. כמובן שכמו שאמרנו מקודם, גם את ההנאות הרוחניות האלו צריך להיזהר שיצר הרע לא ילכוד אותם. כן, שלא ילמד כדי שיקראו לו רבי. שלא ילמד כדי לקנטר. יש כל מיני מוטב נתהפכה לו שיליתו על פניו. זאת אומרת, אפשר שגם שאנחנו עוסקים בהנאות רוחניות, עדיין היצר הרע מזנב בנו ולוקח את ההנאות הרוחניות האלו, למה? לחיזוק הפרטיות. אני חכם, תנו לי כבוד, פפפפ, כן? צריך כמובן לשכלל את ההנאה הרוחנית, גם מצד התכנים, וגם מצד הכוונה. כשאנחנו נהנים מדבר רוחני, זה כבר דבר טוב. נכנסנו לתחום הרבה יותר גבוה מהחומר עצמו. אבל גם שם אנחנו צריכים שהכוונה תציל אותנו מידיו הגסות של החומר, שלא יתעל את התענוגות האלה למקומות של, כן, גאווה, כבוד, לקנטר אחרים, להתנצח איתם, אני יותר חכם, זה, קבל דעתי, אני צודק, נדבר שטויות, כן? צריך להיזהר בזה. אבל עצם הכניסה לתחום הרוחני, והזיהוי של התענוגות הרוחניים, בדמות לימוד, מעשים טובים, זה כבר דבר גדול. רק פה צריך כמובן לשכלל את הכוונה בשעה שעושים את הדברים האלו, כדי שהעונג הרוחני יהיה בטהרתו, בלי סיגים, שלא יפיל אותנו למטה. כן? יש עושר שמור לבעליו לרעתו, גם עושר רוחני. כן. מה זה? כן. כן, אמרנו, אז נתינה, כן. ודאי, איזה שאלה. יש גבולות בנתינה. וזבז, אלי וזבז יותר מחומש. אם הוא וזבז יותר מחומש, זה כבר לא נתינה. זה בא מצד יצר הרע, זה מצד בזבזנות. כן, ודאי שיש בזה גדרים. יש גם גדרים הלכתיים, יש גם גדרים של טעם טוב, של דרך ארץ. גדרים שכליים, כן, שכל ישר, יש בזה, ודאי, ודאי. כן, רק נסיים, הנה נסיים. אם כן, ינסה האדם עצמו להיות נהנה מהטוב והצדק, מהשכל וההשגה. סימן יפה הוא כאשר אנחנו נהנים משכל והשגה. יושבים פה ולומדים עכשיו, ועושים מפצח פסקה של הרב, משתדלים, לא תמיד מבינים, גם אם לא מבינים, אנחנו נחרצים לשמר את מה שכאן הבנו, ואולי לחזור על הפסקה פעם שנייה כדי להביא. זה יפה מאוד, אנחנו מסגלים את עצמנו לתענוג רוחני, גם תענוג נפשי של התגברות, של דיוק, של חזרה, של התמדה. יופי, מצוין. אם כן, ינסה האדם עצמו להיות נהנה מהטוב והצדק, מהשכל וההשגה. אז ינצחו, כשאדם מרגיל את עצמו ליהנות על פי החוקיות הגבוהה, אז ינצחו אלה ההנאות הרוחניות, את ההנאות הגסות המגושמות. התענוגות הכלליים ישימו את התענוגות הנמוכים במקומם. אנחנו לא אומרים שלא צריך ליהנות מהגס, אבל כשאני אהנה מהגס, אני אתענג לברך את השם על הטעם של הגס. אני לא אדכה את חוש הטעם, אבל כשאני אעביר את הגס, לפני שאני אעביר אותו בבית הבליעה, אני אברך ברכה ראשונה ברוך אתה השם, כדי לצרף עונג רוחני לעונג הגשמי. מה העונג הרוחני? הודעה לשם יתברך. מה העונג הגשמי? טעם הגס. אבל טעם הגס כרגע, הוא כבר מעצים את ההודעה, ולא הפוך. אני מוציא את הניצוץ מן המאכל, ולא המאכל מוציא את הניצוץ ממני. זה כבר משהו אחר לגמרי. אתם רואים? זה החשבון פה. ברכה ראשונה, ברכה האחרונה. כן, מלפנים ומאחור. אז ינצחו אלה הנאות הרוחניות, הנאות הגסות המגושמות, ויהיה סס, אתם רואים? סס אני על אמרתך. עד שבאמת הוא ירדוף אחרי התענוגות הרוחניים. ויהיה סס לעשות צדק. איזה עונג לעשות צדק. כן? ושמח להגות בדברי תורה וחוכמה, עונג עצום. כשיעמוד, מתי כל זה? כשיעמוד על מהותו של העונג האמיתי. מההתנסויות שלו, הוא יוכל להבין מה בין זה לבין זה. ומזה יהיה לו תוצאות להגביר כוחו למעלה למשכיל. תענוגות הרוחניות תמיד יסמנו לו את הכיוון למעלה למשכיל. עוד תענוגות רוחניים, עוד קרבת אלוקים, עוד הליכה בדרכיו, עוד, כי זה העונג האמיתי. שהוא מתרגל שזה העונג, הוא רודף את העונג הזה, ואז בעקבות העונג הזה, הוא חותר מעלה-מעלה. כן? ומזה יהיה לו תוצאות להגביר כוחו למעלה למשכיל ללכת בדרך השם. זהו.